טוב, שלום. אז אנחנו ממשיכים בעדר היקר, מאמר הדור. אנחנו רוצים היום לגעת בשאלה, מה היחס בין, בואו ננסח את זה בצורה יותר טובה, מה ההבדל בין חיים בארץ ישראל לבין חיים בגלות? האם ההבדל בחיים בין האומה שחיה בארצה לבין המצב של האומה שחיה בגלות הוא רק הבדל טכני מקומי של שינוי מקום, או שינוי המקום הוא הרבה יותר מהותי? זאת אומרת, מה אני מתכוון? יש שינוי מקום שטבע הדברים, אני שיניתי בפיזית המקום, אז יש שינויים, כל מיני שינויים, גם ב... לפעמים זה אנשים שמשנים סביבת מגורים, בגנטיקה שלהם גם משתנים דברים, ברמות הפיזיות שלהם, בצבע, ברגישויות, אנשים שחיים פתאום יעברו לחיות באלפים. אז אחרי כמה זמן אנחנו נראה שהגוף שלהם מפתח כל מיני מנגנונים שמותאמים לאזורים האלה, כן, בנשימה, ביחס אל הקור, או... כי יש שם שינויים שבאטמוספירה, אז אם אלה לאט לאט הגוף מיישר קו, כן? משתנה לאור המציאות החיצונית שהוא נמצא, אבל זה בעצם שייך לשינויים טכניים. כוונה לא מהותי, סביבתי. אז האם המעבר מגלות לארץ ישראל הוא כזה, הוא מעבר כזה? הוא סך הכל מעבר שגורם לנו שינויים סביבתיים, שממילא נראה פה ושם קצת הבדלים. או שהמעבר הזה מגלות לארץ ישראל, זה שינוי מהותי. זה אומר שיש פה הופעת חיים אחרת לחלוטין. מדרגה חדשה. זה כמו זוג נשוי. לא יודע, עכשיו עלה לי לראש הדוגמה הזאת. זה כמו זוג נשוי בתחילת דרכם, וזה כמו זוג נשוי אחרי שנולד ילד. או נכון, אבל נכון, נראה לי שזה קצת יותר פה, כי הם נשואים כבר, מה השתנה? כן, אבל יש פה הופעת חיים חדשה. גם לפני החתונה זה דליגה, כן? בכלל, הרב כותב במקום אחר, אתה מזכיר לי, שהחיים שלנו בנויים, ככה זה נכון להתבונן על הדברים. החיים שלנו בנויים מדליגות. מה הכוונה? יש לנו רצף די רציף. זאת אומרת, אדם, בוא נתחיל, נולד. בסדר? אז אדם נולד, אז עובר השנים, לאט לאט, גיל שנה, שנתיים, עולה, זוכל, מתיישב, מנסה ללכת, מתחיל לדבר, מדבר כבר לפני כן. מתקדם, משחק, בסדר, זה בהדרגה, זה מים שקטים הולכים לאט, נכון? ואז מה קורה? הגיע השלב, הבחור הצעיר פתאום מחויב במצוות, נכון? זה דליגה, זה לא שייך למהלך הרציף האיטי שמתנהל, זה מדרגה חדשה, הוא שייך למצוות, מחויב במצוות. אחרי זה עוד פעם, היה לו בר מצווה בגיל 13, והוא חוזר למהלך הדרגתי, איתי, שקט כזה, 13, 14, 5, ממשיך לאט לאט, חויב במצוות, ממשיך באותה קומה, נכון? ואז מגיע מדרגה חדשה. מה המדרגה החדשה? הוא מתחתן. מתחתן, כמו שאמרת, זה קומת חיים אחרת לחלוטין. זה פרספקטיבה אחרת על העולם, זה מציאות אחרת. הוא מאדם בודל נהיה הזוג. זה הופעת חיים אחרת, זה נשמה שירדה לעולם, נשמה חדשה שמתחדשת. ואז מתחיל עוד פעם, מתחיל לבנות את החיים, ואז יש הריון. מה זה הריון? עוד פעם דליגה. למה? כי ממציאות בודדת, נפרדת שחיים כאחד, פתאום מתחיל להופיע חיים. אבל עצם המציאות של ההריון, זה דליגה, יש פה נוצר חיים. עכשיו מה קורה? עוד פעם תהליך שקט, הדרגתי. חודש ראשון, שני, שלישי, נכון? ואז, הלידה, זה מדרגה חדשה, זה לא שייך לדרגתיות. זה מהעלמה לגילוי. יורד נשמה לעולם, יורדת מהעולמות. משנה עולם, מעולם הנשמות, יורדת לעולם העשייה. זה מדרגת חיים חדשה. זה לא שייך למדרגה הקודמת, זה דליגה. ואז מתחיל הרצף עוד פעם. אז כל החיים שם דליגות כאלה. אבל המעבר מתקופה לתקופה, הוא לא מעבר סביבתי, שינוי טכני, שיניתי מקום. הוא שינוי מהות, יש פה איזו מדרגה חדשה שיורדת לעולם, שמופיעה בעולם עכשיו. זה משהו אחר. ואז השאלה שלנו זה, האם המעבר מגלות לגאולה, לאיזה מבין השניים הוא שייך? לאיפה אנחנו ממקמים אותו? מה ההבדל? מה המשמעות של זה? משמעות של זה תהיה שיהיה לנו הבדל ביחס בין הכובש והישר. ביחס לקומה המוסרית. זה מה שאנחנו הולכים לראות בעזרת השם היום. אבל לפני שנכנס לשאלה הזו, יש לנו עוד חוב קטן משבוע שעבר, כמה שורות להשלים, ואז בעזרת השם נענה על נתחיל לראות מה הרב כותב ביחס לשאלה הזאת. אז דיברנו על הישר. אדם שנמצא במדרגת הישר, הוא פוגש, אומר כאן הרב, שתי הופעות של מלחמה. מה הכוונה? אומר הרב, המדרגה של הישר זה, אמרנו, לקחת את כוחות החיים ולרומם אותם. לא להילחם בהם, לא לבטל אותם, לא להילחם בהם על מנת לבטל אותם, הכוונה, אלא הוא לוקח את כוחות החיים ורוצה לרומם אותם, רוצה לגלות את מה? את האלוקי שנמצא בתוכם. אחרת הם לא היו פה בעולם. אם הקדוש ברוך הוא ברא את כוחות החיים האלה, מידות, עוצמות, התמודדויות, רצונות, הופעות שונות של החיים, או ראינו בחיי תרבות, זה יופיע בספרות, בשירה, זה יכול להופיע באומנות, זה יכול, כל מיני צדדים שונים של החיים, מעבר ל, כמובן ללימוד ולמרכז של דעת השם. אומר כאן הרב, תדע לך, קומת החיים של הישר זה קומה כזו שאדם שרואה את כל המציאות ומרומם אותה, יודע לקחת את האור שבה. בחינה של קליפתו זרק ותוכל לקח. יודע להוציא את האורות שיש בכל הניצוצות. כמו שכתוב, נכון, שלבני הפילגשים, שלח אברהם אבינו, שמות של תומה. מה הכוונה שמות של תומה? לא בכלל, הרבה פעמים מבינים את זה. שהכוונה, השמות של תומה, אם זה שמות של תומה, לא צריך להתעסק עם זה. אבל אחד ההבנות לשמות של תומה, הכוונה, זה שמות שאפשר להשתמש בהם בתומה. ושאתה לא חייב להיות בקדושה כדי להשתמש בהם, כמו בספרים שלנו, בספרי הקודש. כוונה, זה לא שמות שהם פסולים, זה שמות שאתה יכול להשתמש בהם בתומה, שהוא גילה להם כוחות של הבריאה. לאיפה הם הגיעו? הם יכול להיות שהם השתלשלו. היום אנחנו מוצאים אותם במזרח, בכל מיני מקומות, ששם אנחנו צריכים לדעת לזכך אותם. כי עם השנים, החוכמה הזאת היא תרבבה עם הרבה תאומה, תאומה פסולה גם, שצריך לדעת לנקות. אבל מי ששייך למדרגה, אז הוא יודע לנקות, הוא יודע לזכך, הוא יודע לשים לב. הוא לא אומר פסול, אלא הוא אומר פסול על מה שפסול, וישר על מה שישר. כמו שאומר הרמב״ם, שמה האמת היא מי שאמרה, חוכמה, אתה יכול להאמין, תורה, אל תאמין. אבל חוכמה ודאי שאפשר לזהות. אז הישר, הנטייה שלו זה, הראשונית, אחרי שהוא זיקח את עצמו, זה לקחת את כל כוחות החיים שהוא מוצא בהוויה, במציאות, ובא לרומם אותם. בא לזכך אותם, בא לגלות את הערך האמיתי, האלוקי, כן? שיש בהם. ואיתם אפשר לפעול. ואז החיים, אמרנו, הם לא מלחמה. הם לא איזה מאבק בין כוחות האור והחושך. אתה מבין שיש בחיים יסודות של טוב, וזה הכוח המרכזי שנמצא. אתה רק צריך לזכך אותו, לנקות אותו. איפה זה בא לידי ביטוי? אז כאן אומר הרב, זה בא לידי ביטוי, תסתכלו ככה בעמוד קופיות ג' למטה, אז אומר כאן הרב וכולם בשורה האחרונה של העמוד, וכולם הם מתקשרים יחד לעשות על ידם האומה. אני רק אסייג, סליחה, שזה מסוכן מאוד, מי שלא במדרגה הזאת, אם הוא יורד עכשיו לכל מיני תאומות, תגיד, כן, כן, אני הולך לזכך אותם, הם יזכחו אותו, כן? כוונה, הם יפילו אותו נמוך. זה צריך מאוד זהירות, כן? לא לקפוץ מדרגות, ולחשוב שכבר צריך לדעת לאיפה נכנסים, לא נכנסים למדורות התאומה כדי להעלות אותם, זה בבוי. כבר היה לנו אחד כזה בדורות בעבר, והפיל הרבה מישראל יחד איתו, כן? צריך מאוד זהירות בדברים, לא להוציא דברים מהקשרה. אבל כשאנחנו בשלב הזה, אז שמה באמת המציאות הזאת נמצאת ביושר, אבל צריך מאוד להיזהר שלא כל אחד יגיד עכשיו, טוב, אני כבר מתוקן, אני שייך ל... אז אני אכנס עכשיו, יודע מה, לעלות ניצוצות מאיזה שיטת, לא משנה, איזה עבודה זרה, לא, תומה זה תומה, לא מבלבלים, לא לוקחים סיכונים ולא מסתכנים, כן? אבל יש הרבה צדדים אחרים שאפשר להתמודד איתם, לכן, אז זה רק סיוג. אבל אומר הרב, וכולם הם מתקשרים יחד לעשות על ידם האומה והדור, הכללי והפרטי. עכשיו אומר הרב ככה, איש חי רב פעלים מקבציאל. כן? זה מספר שמואל, תסתכלו, ב' פרק כ"ג. שריבה וקיבץ פעלים לתורה. כן, אנחנו מדברים, על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אחד מגיבורי, נכון? דוד. ששם אנחנו אומרים שהופיע בו ייחוד מאוד מעניין. כן, שזה בעצם בניהו בן יהוידע. שאומר המדרש, אני אקריא לכם, אולי זה מצולם לכם? לא. אומר המדרש, לא אין לכם את זה, רק שנבין על מה, מאיפה הרב מצטט פה את הדברים. אומר הרב, בניהו בן יהוידע, מגיבורי ישראל היה ממונה על הקרטי והפלטי. כן? התרגום יונתן מתרגם את זה שהם הקשתים והקלעים. או ביור נוסף, רש"י, שזה האורים ותומים. והרלב"ג, נגיד, מפרש, שימו לב את החיבורים שיש כאן. שהיה מופלא בבית דין, והיה ראש לסנהדרין גדולה. ומופיע בפסוקים שם, בניהו בן יהודה בן ישחי רב פעלים מקבציאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבאר ביום השלג. אוקיי? ואז כתוב, בניהו בן יהודה בן ישחי רב פעלים מקבציאל, שאפילו במיטתו קרוי חי. מה זה רב פעלים? שריבה וקיבץ פעלים לתורה. אז מה אנחנו רואים פה מהמדרש, מהפרשנים קצת, סתם שנבין את ההקשר, שבניהו בן יהוידע, איש רב חי, זה מה שראינו במדרש, כן? שאפילו במיטתו קרוי חי, רב פעלים מקבציאל שקיבץ ופעל את ישראל בתורה, ומצד שני, אז אתה רואה שהוא בן אדם ענק, בקודש. ומצד שני, ראש הקלעים, זאת אומרת, יש בו איזה גבורה, יש בו איזה חיבור מיוחד, בין הכוח של התורה לבין הצדדים המעשיים. עד כדי כך שמתואר שהוא הכה את הארי, נכון? בתוך הבור ביום השלג, והוא הכה את איש מצרי. איש מראהו ביד המצרי חנית. וירד אליו בשבט ויגזול את החנית מיד המצרי וירגהו בחניתו. עכשיו בואו נרגע נתמקד בארי ובמצרי. מה הרב מחבר פה ביניהם? אז יש לנו פה אדם ששייך למדרגת הישר, בניהו בן יהוידע. זכותו תגן על כל עם ישראל. ויש בו כוח גדול של קודש. ויחד עם זה עם הקודש, הוא שייך למדרגה של הישר, ולכן הוא גם יודע לרדת לתוך עולם הגבורה. איפה הוא מנצח את הארי? הוא מנצח את הארי בתוך הבור. זאת אומרת, יש פה משהו נסתר. נכון? לא גלוי. יש פה ארי גבורה של חיים נסתרת. מה זה מבטא? זה מבטא את ההכרעה שבניהו בן יהוידע, כשיש מציאות פנימית נסתרת, היא לא גלויה. יש מלחמה פנימית. והוא מכריע את החיים על פי העולם הפנימי. ולכן, כשהוא מזהה מלחמה פנימית, לא גלויה עדיין, הוא מכריע את הכל על פי העולם הפנימי שלו. על פי העולם הפנימי האלוקי, הוא לא עולם גלוי. הלחימה הזו שמתרחשת. הוא מזהה את כוחות החיים ומכריע אותם על פי הפנים. זוכרים, דיברנו פעם, אמרנו שיש פער בין החוץ והפנים. מלחמה. מה יכריע? החוץ או העולם הפנימי? אם החוץ מכריע, נפלתי בחוצוניות. אבל אם אני מבין שהעולם באמת זה החיים הפנימיים, ואני מכריע את החיים שלי, את החיות שלי, על פי העולם הפנימי שלי, ממילא ככה אני אגיב גם בחוץ. נכון? זוכרים? דיברנו על זה? תכף דוגמה הכי פשוטה, מהפסוקים, מאיפה שלומדים את זה. לומדים את זה, ספר בראשית. אנחנו רואים סביב מידת הצניעות והטהרה. מה אנחנו רואים? בהתחלה כתוב, אדם וחווה היו עירומים, לא התבוששו. נכון? ואחרי שהם נופלים בחטא, הם מתביישים ומנסים להסתיר את עצמם. למה? והידעו כעירומים הם. זאת אומרת, מה היה לפני החטא? מה היה אחרי החטא? לפני החטא, אין להם מידת הבושה. מתי יש מידת הבושה? כשיש פער בין החוץ והפנים. נכון? כשיש פער בין החוץ והפנים, אז מתעוררת מידת הבושה באדם. למה? כיוון שהוא תופס את עצמו לפי העולם הפנימי שלו, זאת אומרת, לפי האישיות שלו, לפי איך שהוא מכיר את עצמו, לפי כל העולם הפנימי. ובחוץ, עכשיו הוא עושה איזה מעשה, שאם מישהו יראה את זה, הוא ישפוט אותו על פי המעשה החיצוני שהוא עשה. אבל הוא מכיר את עצמו, והוא יודע שזה לא הוא. הוא יודע שהוא באמת רוצה את הטוב. הוא באמת רוצה, רק היה לו נפילה. נכון, אדם הולך ברחוב, מישהו מתעצבן עליו, פתאום הוא יצא מהכלים, לחץ על איזה כפתור, נבין את זה יותר מחר בשיעור, לחץ על איזה כפתור, הוא מתחיל להגיב, צועק, כועס. אחרי זה הוא תופס את עצמו, איזה פדיחה הייתה לי, איך ככה יצאתי עליו. מה יחשבו עליי עכשיו, נכון? למה, מאיפה זה בא הבושה הזאת? כי הוא אומר, רגע, רגע, בסדר, זה היה נפילה, מידע, משהו, יצאתי משליטה. אני לא באמת שם. מה זאת אומרת, אני לא באמת שם, מה זה, מאיפה זה בא? זה שייך לעולם הפנימי. כי אני יודע מי אני באמת, מה האישיות שלי. נכון? ולפעמים, בום, יש לי איזה נפילות כאלה. ואז תבוא בושה. בושה תמיד תבוא שיהיה פער בין העולם החיצוני לעולם הפנימי. זה המקום של הבושה. למה זה קורה? איפה אנחנו מוצאים את זה? שם, בפרק א' ובראשית. ב', שמה אנחנו מוצאים? שבהתחלה אדם וחווה עירומים לא התבוששו. זאת אומרת, באיזה מציאות חיים הם נמצאים? הם נמצאים במציאות שאין פער בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. הגוף לא מהווה מחסום. זאת אומרת, הגוף הוא לא סותר. ולכן, אין להם בושה. כי הם חיים בחוץ כבר את מי שהם באמת. זו מציאות מאוד עליונה. אבל אחרי שהם נופלים, מה קורה? קורה פתאום עולם אחר. פתאום החוץ יכול להיראות בפני עצמו. ומסתיר מהפנים. וכאילו תופס מציאות חיים עצמאית. ואז מה קורה? מי שחי כבר עולם פנימי, כן? לא מסוגל לסבול את זה. כי הוא רואה איך החוץ יכול לטעות אותו. ואיך תופסים אותו רק על פי החוץ. כן? זה כמו בן אדם שחי באיזה עולם מאוד אידיאלי נגיד, ואז מגיע לאיזה מציאות חיים חברתית מסוימת, ופתאום אומרים לך, אתה יש לך עיניים כחולות, צבע, אתה בלונדיני, דמה, שחור, בשר. בטח אני מכיר אותך מעולה, כן? הוא, מוישה, בטח אני מכיר אותו, למה? כי מה, יש לו עיניים כחולות או חומות, ויש לו ג'קט שחור כזה. אתה תגיד, מה, אתה מכיר אותי בכלל? אתה לא יודע מי אני בכלל. אבל מה, אנחנו חיים בחברה, היום, דרך אגב, שככה חיה. כולם מגדירים את כולם על פי החוץ. על פי המיתוג שלו, על פי המותגים שלו, על פי איך שהוא משחק אותה בחוץ. עד כדי כך שאדם משחק אותה, רק כדי שיקשרו אותו למשהו, יתייגו אותו לזה משהו. אבל מי שחי באמת עולם פנימי, זה חיצוני לו. כי הוא יודע מה זאת אומרת. כל אחד הרי יודע שאם להכיר אותי, זה לא משנה איך תגדיר אותי בחוץ. לשאלה אתה מכיר אותי. מה זה אומר אתה מכיר אותי? אתה יודע מה זורם בתוכי, מה נמצא בתוך אבי, מה כואב לי, למה אני רגיש, מה אני אוהב, איזה תחביבים שמבטאים את העולם הפנימי. שם אני נמצא, שם החיים שלי נמצאים באמת. לא בצבע של הכיפה שלי או בגודל של הפאות. זה לא הנקודה. הנקודה זה מי אני. אבל אחרי הנפילה נוצר מצב שהחיים בחיצוניותם יכולים כאילו להציג לי מיצג שזה כל החיים. זה לא צריך, אין משהו אחר. נכון? גם אתם חיים בעולם כזה. רואים את זה ונראה שזהו, זה המציאות. זה לא המציאות, היום זה פשוט. קח מיקרוס. כן, תסתכל על זה במכשירים מסוימים שיכולים להיכנס. תראו, יש פה תנועה, הכל רוטט. תסתכל באוויר, נראה לך זה המציאות. אתם יודעים כמה דברים עוד נמצאים פה סביבכם? גלים, אני לא מדבר על דברים רוחניים, שזה פשוט. גלים, יש פה גדרים אלקטרומגנטיים, גלי רדיו. המציאות החיצונית מטעה. היא גורמת לנו לחשוב שזה המציאות. ואני יכול להסתפק בזה. ואז אדם וחווה, הם קולטים את הפער שנוצר בחיים שלהם. ואז התנועה שלהם זה להסתיר. עכשיו זה היסוד של הצניעות. הצניעות באה לעולם, למה? כי הגוף מקולקל, כי הגוף הוא לא טוב, מה פתאום? אבל מה? הגוף יכול להיראות מצד עצמו. ואז הוא מסתיר את העולם הפנימי. מסתיר את החיים באמת. ואגב, ואז זה כבר לא יפה, כי מה זה יופי? יופי זה... מה זה? הרמוניה. אמרת הרמוניה? הרמוניה. מה זה אומר הרמוניה? הוא אומר, התאמה בין כל החלקים, נכון? זה יופי. דבר יפה זה דבר הרמוני. זאת אומרת שכל החלקים באים לידי ביטוי בו. מה קורה אם אני אקח תמונה יפה של שקיעה? נשים את השמש ואיזה מים, השתקפות של השמש במים, והשמיים הופכים להיות מכחול לסגול, אדום, צהוב, כתום כזה, וזה משתקף על הצל הזה במים, ואתם רואים איזה כמה ציפורים עפות. מאוד יפה, נכון? למה? כי זה הרמוני, הכל השתלב יפה. מה אם אני אקח עכשיו נקודה שחורה קטנה, ואצבע במרכז של השמש ששוקעת? מה יקרה? הלכה התמונה. חבל. למה? כי כשאתה תסתכל על התמונה הזו, מה אתה תראה כל הזמן בעיניים שלך? את הנקודה הזאת. מה היא? כאילו קטנה. היא שברה את ההרמוניה. אז זה כבר לא יפה. אתה לא יכול לראות את זה. העין שלנו קולטת את זה. דרך אגב סוגריים, ובאמת בזה נסגור סוגריים בקטע הזה, העין קולטת בחוץ את הפערים החיצוניים. מה קולט הפערים האנרגטיים, אתם יודעים? אל תשאלו אותי למה עכשיו. איזה איבר יש לנו שיקלוט פערים אנרגטיים? יש לנו כזה דבר. אתם יודעים? לא. האפפיים. שיהיה לנו איפוף לא רצוני, מהיר, יש לנו פה בעיה אנרגטית, חסימה אנרגטית. זה האיבר שיש לנו חישה בו, שקולט פערים אנרגטיים. סגירו סוגריים, עד שלא אותי למה וזה, זה עולם אחר. בסדר? אבל סתם אמרנו את זה, אז שתדעו, לידע כללי. האפפיים, איתם אפשר להבחן חסימות אנרגטיות. לא, זה שיעור אחר. כן? אבל זה חסימות שיש לנו באנרגיה שבגוף, שיש לנו חסימות בכל מיני מרכזים אנרגטיים שיש לנו. יש חסימה, האפפיים הם אלה שיקלטו את זה. מי שמיומן בזה, יהיה לו יפעוף לא רצוני. מהיר. כי זה האיבר, אחד האיברים הכי רגישים לאנרגיות שיש לנו. יש פסוק בתהילי, שהעיניים, משהו, אפפיים בוחנות. כן, בפרק ב' שם בתהילים, לא זוכר כרגע את הפסוק, אבל זה האפפיים. טוב, סגור סוגר ממד, כי זה נושא אחר לחלוטין. אז מה אמרנו? אז מה יוצא? יוצא שמה זה החיים? האדם. האדם זה מורכב מעולם פנימי ומעולם החיצוני, נכון? זה אדם. פנים וחוץ. והמרכז של האדם זה עולם הפנימי שלו. מה זה עולם פנימי? זה אומר האישיות. כוחות החיים, הרצונות, העולם. והגוף הוא הופעה של זה. אבל הוא הכלי שהלב, הכל נמצא שם. אחרי הנפילה, מה קורה? שהעולם החיצוני יכול להיראות כאילו זה כל המציאות. מה נפגע פה? ההרמוניה. כבר אין הרמוניה. הבעיה בדבר שהוא לא צנוע, לדוגמה, זה לא הגוף עצמו. זה מה הקשר. אם עכשיו אתה מביא את הגוף בפרונט ושם אותו מקדימה, וכאילו הוא תופס לך את הכל, את כל התמונה, אתה גורם עיוות למושג אדם. למה נקרא יפה? כי יופי זה אומר שכל החלקים באים לידי ביטוי, ואתה יכול ליצור משיכה רק לחוץ, בלי קשר לפנים, יכול להיות שבפנים אין שום התאמה, אין שום חיבור. ואז זה הופך לכיעור, הכיעור זה לא הגוף עצמו. הכיעור זה מה, איפה אני מביא אותו לידי ביטוי? מה הוא מגלה? אם אתה שם אותו לבד, זה אומר שאתה גורם לך להסתכל על העולם רק בחלקיותו. לתפוס את עצמך רק בחלקיות שלך. וזה לא מי שאתה. כאילו באמת שהחיים. ולכן, מה התנועה של האדם וחווה? הם מכסים את עצמם עם מעלה תאנה. מה זה אומר? הם באים להסתיר את הגוף. הם באים להסתיר את החוץ. כדי שמה? שהעולם הפנימי יוכל להתגלות. כי אם אני מגלה רק את החוץ, אין, אני מסונבה. אתה יכול להימשך לתמונה ולחשוב שזה מה שאתה רוצה. למה? כי החוץ מושך אותך, יש לו כוח. ונוצר לך דמיון כאילו זהו. אבל באמת אין שום קשר בינך לבין הדבר. ואתה בכלל לא מכיר את הבן אדם. זה יכול להיות בן אדם עם אישיות מאוד נמוכה, פת אדם. עם אישיות, עם מידות לא מתוקנות, עם אופי לא שייך אליך בכלל. אתה יכול ליצור חיבור למרות שאין חיבור. אז התנועה של הצניעות היא לא תנועה שבאה לומר הגוף זה דבר פסול. היא באה לומר שזה, אתה משתמש בגוף במקום הלא נכון שלו. לכן אתה מסתיר אותו, כדי לא להסתנבר, כדי לאפשר לפנים להיות נוכח. לגלות את הפנים, את העולם הפנימי, את האישיות, את האדם שבאמת. אתה יכול לדבר עם בן אדם ש... אדם לא יכול להיות ברחוב אם שיש מציאות לא צנועה לידו, נכון? למה? כי החוץ מושך, לוקח אותו לשם. במקום שהוא יגלה את העולם הפנימי. אז אני לא מבין היום מה אנשים חיים. הולכים בחוץ וגורמים, תראו אותי רק בחוץ. אל תסתכלו על הפנים שלי. אבל אני אומר, אתה יקר כל כך בפנים. אבל אתה לא זה לא מאפשר, זה לא נותן לראות את הפנים. אם אתה הולך רק בחוץ. אז אצל בנות זה בלבוש לא צנוע. ואצל בנים, לדוגמה, איפה זה יבוא די ביטוי? או במותגים וכדומה. או אתם מכירים את אלה שהולכים לחדר כושר ואז לובשים חולצות שלוש מידות קטנות עליהם. ואז כל השרירים שלהם כאילו בולטים. מה אתה כזה מסכה? אתה צריך להבליט כל פיפס בך כדי שיגיד לראו אותך? מה אין לך אישי? יש לך עולם הרבה יותר עמוק מכל איזה קוביה בבטן שיש לך. כן? יש לך עולם עמוק, עולם פנימי אישיותי. לא, אני הולך עם בגד שיבליט. זה העולם אותו דבר. למה זה כל כך? יש לך עולם פנימי, תשמח בו, תהיה בו. מה אתה רוצה, שתקלו עליך רק בגלל איך שאתה נראה? זה לא אומר שלא צריך לראות אותו, אבל צריך לעשות כושר. אבל לא כולם צריכים לדעת מזה, לא כולם צריכים לראות את זה ברחוב, לצעוק את זה, נכון? למה? כי זה לא מכבד, אתה לא נותן מקום לגילוי הפנימי של מי שאתה. ואז, התנועה של הצניעות זה להסתיר כדי לגלות את הפנים. איפה יהיה אפשר לגלות? במקום שזה לא סותר את הפנים. שם יש מצווה לגלות. בין בעל ואישה. שזה בין שני. כי זה מציאות פנימית. שהיא לא מוסתרת מהחוץ. בחדרי חדרים, בתוך ביתם. ודאי. פה יש מצווה לגלות. כי זה שייך כבר לעולם הקדושה. אבל ברגע שתצא החוצה, הופ, זה יתהפך. כי בחוץ רואים את זה רק בעיניים החיצוניות. אי אפשר, אין את הקשר הפנימי. ואז אתה חוזר להסתיר. אתה לא מגלה את זה בחוץ. מבינים? אז שיש מלחמה פנימית, אז זה היסוד. האם, מה יכריע את החיים? החוץ או הפנים? הישר, הוא מבין שמה שיכריע את החיים זה עולם פנימי. וזה מלחמה שרואים אותו בפנים. אבל זה לא נשאר רק שם בנסתר. כי הוא אומר כאן הרב, מביא את ההמשך. הוא עיקה גם את הוא עיקה את איש מצרי, איש מראה, הוא ביד המצרי חנית. מה זה? זה מלחמה בחוץ. פה זה שייך כבר למדרגה, שהאוהב, אתה מזהה אותו בחוץ. זה לא רק הדילמה הפנימית של האדם בתוך עצמו. אבל כשאדם הכריע את המלחמה הפנימית בתוך עצמו, אז הוא מוצא את הכוחות גם איך נלחמים בחוץ. ואז אמרנו, איך תתבטא המלחמה של הכובש, של הישר? הכובש זה מלחמה לבטל. כי החיים והקודש סותרים. המדרגה של הישר זה מדרגה אחרת. כשהוא פוגש את המצרי, אז המצרי זה המיצרים. המצרי זה המיצרים. זה הפערים שהוא פוגשים בחיים. מה אני עושה עם הפערים בחיים? אז הישר הוא לוקח את הפערים ומרומם אותם. בעולם הקאוצ'ינג יש מושג, אתה הופך את הנכס לנכס. כן? אתה לוקח את הקושי והופך אותו, לא משנה איך, לאיזה תהליך של צמיחה. להבדיל. אז מה פה קורה? שימו לב הפסוקים. הוא לקח את המצרי, כן? ויגזול את החנית מיד המצרי ויארגהו בחניתו. של מי? של המצרי. זאת אומרת, העבודה כאן זה לא, הוא מסוגל כבר לקחת את הכוח של הרע ולהפוך אותו לכוח שפורס את הקלקול בכלי של המצרי. כן? הוא יודע להשתמש בכוח של היריב, שהוא כאילו לוחם מולו, והוא מבטל אותו. ועל ידי זה הוא מרים אותו. זה אמנות לחימה מסוג אחר. זה אמנות לחימה שיודע לקחת את המלחמה ולקדש אותה, לרומם אותה. הכוונה לוקח את הסיבה שמצרה, אתה נלחם בה כדי לנקות אותה ומרים אותה. זה עולם אחר. נכון? זאת אומרת, הוא לוקח את כל המניעות ואת כל החולשות, ובמקום רק להילחם בהם, הוא עכשיו מרים אותם. אמרנו, כמו אדם שמתמודד, אמרנו ברב צאריק, זוכרים? פסקה. איפה שאתה נופל הכי חזק, תדע, שם החוזק שלך. אבל יש לי מניע, שם אני נופל, שם נכשלתי. אומר הרב צדוק ואומר הרב במקום בכמה מקומות שאיפה שהכי קשה לך, איפה שאתה מתמודד, איפה שאתה מתרסק, איפה שהנפילות הכי כואבות לך, שמה נמצאת נקודת הצמיחה שלך, חוזק שלך. אבל אני נכשל, נכון? למה אתה נכשל? זה מבטים של ישר, זה מבטים של דור שמתקרב כבר למהלך של תחייה, אז אנחנו נמצא מקורות, הרבה מקורות כאלה. למה אתה נכשל? ויש לך שם עוצמה. כלפי חוץ, תראה את עצמך, אתה תגיד, אני סתם איזה אדם תאוותן, נמוך, נופל וכל מיני דברים. חלש. אבל אומר הצדוק, אתה רוצה לעמוד על דברי תורה? אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן, נכשל בהם. אנחנו רגילים להגיד מה זה נכשל בהם? נכשלת, קיבלת כפה, פעם הבאה אתה לא רוצה לקבל כפה. כי אתה ניזר. אתה לא הולך פעמיים באותו מקום ו... נכון? חישול. אבל מסביר את הצדוק אחרת. אם אתה רוצה לעמוד על דברי תורה, אתה יכול לעמוד אלא אם כן על ידי מה שהוא נכשל. מה הכוונה? לא בכוונה אתה נכשל. אבל איפה שאתה נכשלת, אתה רוצה לגלות מהעוד שלך בתורה? תסתכל איפה אתה נכשל. תסתכל איפה אתה נופל. תסתכל איפה הכי קשה לך. ושם יש לך נקודת גודל. ולכן קשה לך שם, כי יש לך כוחות אדירים. אבל אם הם לא קיבלו את המזון הנכון, הם ילכו לאן? לחוץ. והאוטומט הולך לחוץ. בגלל שזה הדבר הראשון שמתפתח בנו. קודם כל אנחנו ילדים. אז קודם כל, ההקשר שלנו לעולם הוא חומרי, פיזי. אבל אני רואה את המניעה, ולקחתי את המניעה, ובמקום להתייאש, במקום ליפול, כיוון שאני אדם שמסתכל בפנים ולא מסתכל בחוץ, אז אני גם לא נותן הנפילות שלי לסבר לי את העיניים. ולהגיד, זה מי שאני. ככה אני, זהו. יש לי שריטה. אם אני שייך לדור הזה, אז אומר לנו רב צדוק, אומר כאן הרב, אתה מסתכל לא נכון. אם אתה אדם פנימי, אתה רואה את הנפילות, אתה רואה את הפערים שלך, אתה הופך אותם לאתגר. אתה לא בא לבטל את עצמך, להוציא ממך את הכוחות האלה, ואתה מבין שאם יש לך כוח, אתה צריך לרומם אותו, לקדש אותו, לגלות מה טמון בו, ולהפוך אותו לנקודת צמיחה. זה העבודה, זה הישר. לכן אתה לוקח את המצרי, ואתה יודע לקחת ממנו תחנית, ולהשתמש בה, אתה הפכת את הכוח הזה, את המניעה הזו, הפכת אותה, בכלי שלו התרוממת. זה המדרגה שחז"ל אומרים שזדונות נהפכים לזכויות. איך? זדון, עשית עבירה. אבל יש מדרגה שאם אדם לקח את העבירה ובמקום להתייאש ממנה, במקום רק להתבאס על עצמו, במקום רק ליפול ממנה, הפך אותה לאיזה קרש קפיצה, לאיזה תובנה שתרים אותו קדימה. אז העבירה הזאת שהוא עשה, היא כבר לא רק משמשת אותו לעבירה, לנפילה שהפילה אותו. אלא עכשיו היא הייתה כלי למדרגה שהוא בא לבנות. אז היא הפכה להיות לכלי חיובי. לכן הזדונות נהפכים לזכויות. כשאני עושה את זה, אם אני רק משתנה כי אני פוחד, אז לא מגיע לשם. זה נשאר שגגה. אבל יש מדרגה שזה מזדון עובר לזכות. וזה כי לקחתי את הקושי והפכתי אותו למדרגה חדשה. זה מה שאני אומר, אני עובד הרבה פעמים עם חבר'ה שמחורים. אני אומר, תדעו לכם, אם אתם מכריעים, ואם אתם מכריעים את החיים שלכם, ואתם לא נותנים לנפילות ולהתמכרות ולנפילות שלכם, לתפוס כל התמונה, ואתם אומרים אנחנו עובדים ויוצאים מזה, תדעו לכם שני דברים. אחד, אתם מתקנים את כל הדור. למה? כי זה דור שמתמודד עם הסוגיות האלה, של צניעות, של התמודדות. ומי שאומר אני מתמודד ולא מוותר, הולך עד הסוף, כל כלל ישראל על הכתפיים שלו עכשיו, הוא מסנגר על הכלל. דבר שני, אני אומר להם, אתם זוכים להיכנס להיכלו של משיח. למה? כי אומרת הגמרא, מי נכנס להיכלו של משיח? הוא עם חז"ל, כמובן, הרוגי מלכות, כל מי שהוא נמצא שם. בסדר. מי עוד? אומר שם רבי עקיבא, מי שיודע להפוך חשוכה לנהורה, מרירו למתוק. מי שיודע להפוך חושך לאור, מר למתוק. הוא יכול להיכנס לשם. לכן רבי עקיבא רואה בית המקדש חרב וצוחק. שואלים אותו חבריו, עקיבא, מה? אמר להם, כשם שאני רואה איך הנבואה לחורבן התקיימה, אז אני עכשיו עומד בחורבן ואני רואה איך הנבואה העתידית על הגאולה מתקיימת. אמרו לו, עקיבא, ניחמתנו. הוא רואה חורבן והוא מבין מה תמון. אז מי שעכשיו מתמודד עם מניעה, עם נפילה, עם קושי, בצניעות, בכעס, במידות, בתאווה, כל תחום, תמצם לו את החיים. והוא אומר, אני הולך לתקן את זה. הוא לא מתרשם מהחוץ. הוא לא נותן לחוץ לסנוור לו את העיניים. הוא לא נותן לחוץ להכריע שזה מי שאני. אלא, הוא אומר, לא, אני שייך לעולם הפנימי. ואני רוצה להבין מה הדבר שהביא אותי לפה. ואיך אני הופך את הנפילה הזו עכשיו לאיזה קרש קפיצה עלי, ובדרך כלל אם האדם נופל בדבר ומתקן, הוא גם הופך להיות כלי אור לאחרים. אז הוא הפך חושך לאור. הוא הפך מציאות מרירה למציאות מתוקה. הוא לקח את הקושי ולא שקע בו. לקח את הקושי, הפך אותו לאתגר. לקח את הקושי והרים אותו. זה מבטים של דור של גאולה או מטרנרי בהמשך. זה לא מבטים שלוקחים את הכל למלחמה וטומאה. זה מבטים שאתה מבין שאתה שייך אל הגודל. למרות שאתה פוגש את הקוטן בך. ואתה מבין שכל הנפילות וכל הקשיים באים משם. עכשיו מה? בידיים שלך זה להכריע לאן אתה חותר. אתה נשאר בנומך, ואז אתה נופל בחיצוניות. על עצמך. או אתה מחליט שאני גדל. ולא נותן לחוץ לנהל לך את החיים. לא נותן לפערים להכריע שזה מי שאתה. ועכשיו אתה הולך וחותר. קדימה. לתיקון. זה מבטים של הישר. זה מבטים של דור של גאולה. זה מבטים של דור שלשם הוא צריך להתפתח. ולכן אתם תראו שגם בעולם הטיפול לשם הולכים היום. כי זה השפה שצריכה להיפתח. להיפתח אליה. הם לא יודעים להבין את זה בקודש, אבל לשם חותרים. אתה מתמודד עם משהו, אתה יכול להכריע, לשים את זה על נס, לשים את זה על הפלומבה, לסגור, זה מי שאני, זהו. ואתה יכול להבין שזה מי שאתה, נכון לעכשיו, בגלל כל מיני סיבות ונסיבות שחווית. אבל זה לא מי שאתה. אתה שייך אל המקום ההפוך ממה שאתה חווה. אל הגודל, אל החוזק, אל העוצמה. אתה אין לך ביטחון, אתה יכול להיות מלא ביטחון. אתה לא בצניעות, אתה יכול להיות בצניעות. אתה לא בגבורה, אתה יכול להיות מלא גבורה ואומץ. אתה לא יודע להביע את עצמך, אתה יכול להיות בשיא הבא. לא משנה מה אני מתמודד. כל מניעה. איפה שקשה, זה בא בי על הגודל. שם אתה, יש לך כוח. כל השאלה זה איך אני מסתכל. לכן אומר הרב, באורות התשובה, פסקה מאוד ארוכה. אומר הרב, כל הנפילות, סליחה, אומר ככה, עיקר הנפילות באות, מפני שלא מאמין, מה המשך? יודעים? מפני שלא מאמין בקלותה של התשובה. זה כל הפסקה. מה? זהו, זה הפסקה. מה אומר רב? עיקר הנפילות באות לאדם, כי לא מאמין מפני קלותה של התשובה. מה, זה קל לעשות תשובה? מה, תיקון? אבל אמרנו, תשובה זה לשוב אל עצמי. זה הרצון לשוב, זה תשובה כבר. כשאדם עכשיו פוגש נפילה, מה הוא צובע? הוא צובע שהוא כבר זהו, סגר על עצמו, ירד לשבע מדורים של זה, ואיפה הוא יתוקן, והוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, ואין מצב שיוכל להתקדם, ואיך לתקן את הכל, הוא כבר בדמיונות. ואז מה קורה? אז אם אני כל כך רחוק, עד שאני מתקן וזה, אז באמת הוא ייפול עוד פעם. אבל אומר הרב, עיקר נפילה באות, כי לא אומרים בקלותה של התשובה. מה זה קלותה של התשובה? התשובה זה הרצון לשוב. אם גילית בך רצון לשוב, תשמח. זה אומר שזה מי שאתה. לשם אתה שייך באמת. עכשיו מה? עכשיו אתה קרוב לקדוש ברוך הוא. אם יולד דה מסתפינה, אני לא מפחד, הייתי אומר, אם היה לי יכול לצייר, הוא מחובק עכשיו על ידי ריבונו של עולם. לא יודע אם אפשר לדבר ככה. אבל הוא קרוב. קרוב לכל קרוב. לכל אשר יקראו באמת. הרצון השוב, זה הכוח הפנימי שמחבר אותו. זה מי שהוא באמת. עכשיו יש לך פער, מניעה. בסדר. תכנו, תכווינו איפה זה בא. זה מחר, בדרך כלל בשיעור מחר אנחנו מדברים על זה. אבל, וקודם כל תבין שזה מי שאתה, עכשיו תתחיל לנוע. אתה כבר שייך למקום המתוקן. עכשיו תתחיל לזוז. בסדר, יש פער בין החוץ והפנים, יש פער במעשה. צריך להבין מאיפה זה בא. אבל איפה אתה מסתכל? אבל אם אתה יודע שהכל שייך אל הפנים ואל הקודש, אז אתה בא להרים. אתה מבין ששם, משם אתה מסתכל על עצמך. ואתה לא נותן עכשיו לייאוש בגלל הפער שחווית ושפגשת בעצמך, לנהל אותך. נפלת, שבע יפול צדיק. וכאן, מה זה שבע יפול צדיק? אם הייתם רוצים לצייר עכשיו מי זה צדיק, נכון? אז מה הייתם אומרים? מה זה צדיק? אתה היית רואים אותו איזה אחד, עם איזה זקן לבן. ופנים ככה מהירות, וכולו חסד, ופנימיות, וצדיק, נכון? זה צדיק. נכון? זה מה שאתם מתארים, צדיק. אבל מה מתאר הפסוק? שבע פעמים הוא נופל! איפה הפנים? זה צדיק? שבע פעמים הוא נופל! אז מה עושה אותו צדיק? זה שהוא לא נופל? זה שהוא לא מתמודד? זה שם אותו צדיק? אומר הפסוק משהו אחר. אומרים חזל. שבע יפול צדיק, וכאן מה שעושה אותו צדיק, זה שהוא קם, אחרי כל נפילה. הוא לא נותן ליפול בחוץ. הוא לא נותן להכריע את העיניים שלו על פי המציאות החיצונית. אלא, גם כשהוא נופל, הוא יודע לקום. למה? איך הוא קם? כי הוא יודע מי הוא באמת. הוא יודע לאן הכוחות באים, מאיפה הם באים, הוא יודע מאיזה עוצמות הם באים. ועכשיו הוא רוצה להתחיל לנהל את החיים שלו. והמלחמה זה איך אני מתבונן על המציאות, מאיזה מקום. האם אני צריך לכבוש, לבטל, לעקור, כי אני לא, או אני שייך אל הטוב. ויש שייכות אל הטוב בחיים. זה מה שיעשה אותו, צדיק. כי הוא יודע לקום מתוך הנפילה. ואז השאלה שפתחנו, ושאני מסתכל עכשיו על הכלל. האם המעבר מגלות לגאולה, המעבר מארץ ישראל, מהגולה לארץ ישראל, הוא מעבר טכני, שסך הכל אני משנה סביבה, או יש פה הבדל מהותי? מדרגת חיים אחרת. אתם מבינים שההבנה בתוך האדם הפרטי, כמו שהסברנו עכשיו, זה לא הסבר טכני שונה. זה הסתכלות אחרת לגמרי על המהות של האדם. מול הסתכלות שהכל זה מלחמה וכבישה, או יש פה תיקון. האם המעבר של האומה מגלות לגאולה הוא מעבר שאומר אמירה אחרת? של מדרגת חיים אחרת, וממילא הדורות, והדור הזה שנמצא, וממילא זה אתם, אנחנו בעיצומו, יש לנו נפשות, נשמות אחרות, מהנשמות שהיו בגלות, שדורשות דרישות שונות, או שלא, וזה סך הכל, שינוי סביבתי. אז, את השאלה הזו, נוכל להיכנס אליה כבר שבוע הבא בעזרת השם. אז בעזרת השם שמאיר עינינו, שנזכה להיות בחינת קמים ולא נופלים. אבל גם כשנופלים, נדעת לקום.